ve inyana dinyoma. Korban Pesach hu korban ikoni, korban mod mod simli, וגם השם סמלי. מה פתאום שהוא נקרא קורבן פסח? מה בדיוק המסר שקדוש ברוך הוא מעביר אלינו בכל התהליך הזה של הקרבת הקורבן והשם פסח? אז אני אספר לכם את הגישה הקלאסית, כמובן, שזה דילוג, שקדוש ברוך הוא דילג וקפץ מבית לבית. נדבר על הבנה השנייה שרש"י מעלה, והבנה השלישית שכבר נמצאת במדרשים והראשונים, וכמובן, רביעו מאוד מאוד אוהב לספר את זה. הביטוי פסח הקלאסי הוא שהקדוש ברוך הוא דילג, והמסר של הקורבן פסח, מסר תיאולוגי, לא רק מסר ענישתי שהקדוש ברוך הוא מעניש את המצרים, משובת רצונם, מציל את עם ישראל ומשחרר אותם, אלא שיש דקדוק בהשכחה בעולם, שהקדוש ברוך הוא מדקדק בבית מצרי, יש מת, אין בית אשר אין שם מת, ולידו. במכת ארור ודבר הייתה הפליה בין עיירות, בין גושן לבין ארץ ישראל. סליחה, לבין מצרים, סליחה. אשר, אתה במלון עכשיו? לא ידעתי.
כן, עברתי אתמול.
איפה?
בירושלים.
באיזה מלון?
גרנד קורט.
אוקיי, בסדר גמור.
אני בבית מדרש עכשיו.
יפה, תבקש מהחבר'ה להצטרף. אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא דילג על בתי בני ישראל במצרים, הוא פסח על הבתים שלנו. בערוב ודבר גם הייתה הפרדה, אבל ההפרדה הזאת הייתה גסה, בין מקומות, בין אזורים. אדם שעמד בצד, יכול לומר, הנה, מכל מיני סיבות, העיר הזאת הייתה חסינה נגד מתקפת החיות, נגד הדבר הזה, הפנדמיה, הנגיף, שהסתובב בעיר ספציפי ולא בעיר אחר. כאן, במכת בכורות, עם ישראל גרו יחד עם המצרים, בתים מול בתים, והקדוש ברוך הוא השגיח עלינו, הציל אותנו, המית לבוכי מצרים. אחד מהמסרים שהפנדמיה הזאת מטשטשת, זה המסר והמושג של השכחה פרטית. למה אשר נדבק, ולמה דוד לא נדבק? למה מבחינת מרחב העולם, התמונה הכללית המרחבית, למה הוא נדבק והוא לא? אז ברור שיש השכחה פרטית, ויש סיבה ספציפית, למה אדם ספציפי כן, ואדם ספציפי לא, ויש מסר שקדוש ברוך הוא משגל לכל אחד, כמובן קשה, קשה מאוד לנו לפתור את המסר, אבל יש מסר כללי, ובתוך הפנדמיה הזאת, שנראית לנו ככל כך רמדומית, ובלי היגיון, ויש השכחה פרטית, יש מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא מחליט מי כן מי לא במצרים, גם אצלנו הקדוש ברוך הוא מחליט, וצריכים לא למחוק ולא להתעלם מהרעיון הזה, מהמושג הזה. אז זה יסוד אחד, מסר אחד שקדוש ברוך הוא הביא במכת בכורות. הוא פסח, הוא דילג ממש בתים סמוכים. המסר השני, רש"י טוען שהביטוי פסח הוא לא רק דילוג, אלא גם חמלה, וחמלתי. כי הרי רש"י מתייחס לבעיה רצינית בפסוק, הוא פסח השם על הפתח, קדוש ברוך הוא דילג על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא בתכן לנגוף. אם הקדוש ברוך הוא כבר דילג, אז מה זה לא ייתן המשחית לבוא? הוא כבר דילג, הוא כבר עבר לבית הבא. אז רש"י מחפש הבנה אחרת לביטוי פסח. פסח השם על הפסח זה לא רק דילוג, הדילוג זה התוצאה. בגלל שקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אז התוצאה נתפסה כדילוג. אבל המשמעות של פסח זה מלשון חמלה. זה גם כן פונטי, אם נשחק עם האותיות, פסח, אפשר להגיד חס, שהקדוש ברוך הוא חס עליכם. הוא פסח על השם על הפסח, הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, ואז איך הוא ריחם עלינו? לא ייתן המשחית לבוא בתכן לנגוף. הוא ריחם עלינו בכך שהוא לא נתן למלך המוות להיכנס. האלילים העתיקים נתפסו כאלילים מאוד עוינים, מאוד מאיימים, מאוד מאוד אגרסיביים, רואים את התמונות. חלק מהמסר הגדול של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אוהב שלום, אוהב חיים, רוצה חיים, אינו חפץ במיטת הרשע, למרות שהאנושות קיבלו הרבה מכות, מבול, גירוש מגן עדן, פיזור אוכלוסיות. המסר הגדול של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא לא עוין, והוא לא מאיים, והוא לא שמח בשמיים, כשאנשים מתים חף מפשע, או כשאנשים סובלים. מסר שלצערנו גם נתשתש בתקופה שלנו, כשאגף הפונדמנטלי של האסלאם מנסה לצייר את הקדוש ברוך הוא כנוקמני ולוחמני ואגרסיבי ואוהב כשאנשים חף מפשע מתים. כל המסר שלנו מבינו בעצם בקידם, זה להביא יצחק לסף, לסף טבח אנושי או רצח אנושי, ואז הקדוש ברוך הוא מדגיש, תופק על השולחן, זה אני לא רוצה. זה בדיוק מה שאני לא רוצה. זה הכל זה, זה הצגה. אני מביא את אברהם אבינו, כולם מחכים למטה, כולם מחכים שהוא ישחט את יצחק, ויגידו, הנה, זה כמו כל השחיטות, וכל המולך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תשלח ידך לנער, ואל תעש לו מאומה, אני לא רוצה, אפילו אל תלתי לבו מום, כי אני לא רוצה דם אנושי, אני רוצה הקרובה אנושית, אני רוצה חיים. וחי בהם. אני מאוד מפחד מהחמש, עשר שנים הבאות. כי אנשים בגיל שלכם עדיין בונים את האישיות, אישיות הדתית, ומאוד קשה לאנשים לעכל ולעבד את הפנדמיה הזאת. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא נתן ל-X מיליוני אנשים למות, X מאות מיליוני אנשים לסבול, לבית פרנסה, לקבל מחלה קשה, סבל משפחתי. זה תמיד ככה, תמיד כשיש משבר אנושי, אז יש משבר אמוני שמתפתח בעקבות המשבר הרפואי, כלכלי, מלחמתי. ואני מאוד מאוד מעריך, ויש לי הרבה תקוות, ובחורי ישיבה כמותם, כמו שאר בחורי ישיבה, שיכולים להתפתח להיות נציגים, אנשים שמאמינים, יכולים לשדר ולהעביר לאנשים שהקדוש ברוך הוא קל מלא רחמים, יושב הכיסא רחמים, רחום וחנון, ולא תמיד מבינים אותה. אם אנחנו חיים 80 שנה אחרי השואה, הפנדמיה זה כסף קטן, כמו מה שקרה לנו ולעמנו. ברוך השם השתקמנו מהשואה, ולא תמיד מבינים את הקדוש ברוך הוא, אני חושב, בתוך תוכי, אני חושב שמהם מאוד נבין את המסר של הפנדמיה, אבל למה זה קרה, ואיך זה הקפיץ את ההיסטוריה, אבל אולי לא. אמונה איננה תלויה ביכולת הסבר והיגיון, ויכולתנו לפנח ולבין את הקודם. אבל מאוד מאוד חשוב לעבוד על האמונה, לדבר על האמונה, וכמה שאפשר, כמובן, כמו שאני מתאר לעצמי שכל החבר'ה שם בקורונה לא צריכים את המסר הזה, אין דתי, אבל אני מאוד מאוד דואג לאנשים בפריפריה של הדת, שהתחילו להסתכל על הקדוש ברוך הוא כאיזו ישות עוינת ומאיימת, ואוהבת את המוות, וחס וחלילה, שמר כל הזמן, לא תמיד מבינים. זה המסר השני של הקורבן פסח. המסר השלישי, זה מסר מאוד ספציפי. המילה פיסח, פסח, דומה למילה פיסח. פיסח זה אדם ש... קשה הליכה, קשה ללכת. אני עכשיו אביים לכם מה זה אדם פיסח שהולך. אתם רואים אותי? אני מדמיין פיסח. אני באמת הולך, אני מתקדם, אבל אתם לא רואים אותי מתקדם, כי אני לוקח צעדים מאוד מאוד קטנים, מיקרו צעדים. זה נראה כאילו אני נשאר במקום, כאילו אני מרחף. אבל בי שאני באמת הולך. הביטוי פיסח, והקשר לפסח, הביטוי פסח זה הקדוש ברוך הוא פסח על בתינו במצרים, הוא ריחף עלינו. ובסך הכל הקדוש ברוך הוא צריך את הדם כאות להפריד בין בית יהודי לבית מצרי. התשובה היא פשוטה וזו גמרא בפסחים דף צדיק וו, קריב קורבן פסח. המרכז, התוקף של כל קורבן זה זריקת הדם. בלי זריקת הדם הקורבן נפסל, זה השעה הקריטי. איך זרקו דם במצרים על הקורבן הזה בלי מזבח? מרתג מר בפסחים הבית היה מזבח הראשון. משקוף ושתי המזוזות זה בעצם מזבח. סביעת המשקוף המזוזות עם דם זה לא איזה סימן לקדוש ברוך הוא, זה זריקת הדם על המזבח כמימוש הקורבן. אחרי שהקורבן בא לידי ביטוי, אז מה קורה כשיש קורבן? אז השכינה יורדת. אז גם כאן. הבאנו קורבן, שמנו את הדם על המזבח הראשון, אז השכינה ירדה, והיא חפה על בתינו, וממילא המשחית לא יכול להיכנס, הוא פסח על השם על הפסח, הקדוש ברוך הוא ריחף על הפסח, הוא חיסה את הבית, אז לא ייתן משחית, אבל בטכנולוגיה ברור שמשחית לא נכנס עם השכינה מגינה. זאת אומרת, הגילוי שכינה הראשון, המוני, לא קורה בהר סיני ולא בבית המקדש ולא בארץ ישראל, בתוך ארץ מצרים, בבית של כל יהודי ויהודי. אז אני יודע שקשה להיות מחוץ לבית המדרש, מאשר אולי קצת פחות קשה, כי יש מקום יפה, לא מקנה בכלל, שאלת את זה. קשה להיות מבחוץ, וזה תרגיל טוב. תרגיל טוב לחפש את הקדוש ברוך הוא ואת הקשר הזה ואת הנוכחות הזאת בחדר שלך רעים, במלון שלך אשר, בכל אתר ויתר. מזה ערב שבת ולהגיש את השבת ולקבל את השבת. אני אספר לכם סיפור שלא 100% אלא 2000% יעזרו לכם היום. זה סיפור של אבא מיטל. ואני אספר לך מתי הסיפור הזה עזר לי, ואני מקווה שזה גם יעזור לך. כל מיני, אני גם אולי אני אקליט לכל שיר דלת, כי אני חושב שזה סיפור חשוב. זה היה ב-88, באינתיפאדה הראשונה. ולפני פורים, אז החבר'ה שירתו בצבא, למדו 9 חודשים, שירתו שנה משהו, חזרו לישיבה, ואז שירתו פעם שנייה, זאת אומרת, פיצלו את השירות, במקום לשרת 16 חודשים, 9 ו-7, אני חושב, 9 ו-6, לא זוכר. אז זאת הייתה אחרי השירות השנייה. היו חבר'ה מבוגרים, סוף שיר ד', תחילת שיר ה'. והצבא, נזקיקה הרבה חיילים לדכא את המהומות, את המחאות, היו הרבה מהומות, זה לא היה פצצות יותר מהומות בכפרים. אז לפני פורים גייסו את כל החברה חזרה פעם שלישית לצבא. והיה רוח מאוד 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 קשה, מאוד אגומה. למה פעם שלישית לחזור לצבא, פורים, פסח, איך יהיה לנו סדר, אחרי שכבר עברנו שני שירות. רב עמיטל כינס את כולנו, הוא סיפר לנו על השבת שלו במחנה השמדה. הוא אמר, לא יהיה לי שבת, בוא נתן לי כלום, שבת זה יהיה כמו כל יום. הייתה לי חולצה לבנה, ששמרתי עליה כל הזמן, וקיפלתי את החולצה כל ערב שבת ושמתי בכיס. ובשקיעת החמה, בליל שבת, ככה ברחתי מהקו, מהפס עבודה, ברחתי ליער, 2 דקות, לבשתי את החולצה הלבנה, קיבלתי שבת וחזרתי לעבודה. אמר, אתם מפונקים. הוא אוהב לקרוא לנו מפונקים. השבת שלכם זה חלק בקיגול, וחלק בתשולן, וחלק בזמירות, וחלק בדברי תורה, וחלק בתפילה, וחלק בקידוש. אני לא היה לי כלום. רק היה לי חולצה לבנה. אבל הרגשתי את כל השבת בחולצה הזאת. הרגשתי את קדושת השבת. אז זה סיפר לחבר, אתם תהיו בצבא לפסח, הסדר שלכם כבר לא יהיה סדר משפחתי, זה סדר 10 דקות עם אכילה חפוזה של מצה ומרור, אבל תרגישו את כל הכוח וכל עוצמה של פסח ואותה אכילה, והקדוש ברוך הוא יהיה איתך. וזה למד אותי שלפעמים אנחנו לא נמצאים במקום הכי מתאים שאנחנו רוצים להיות, אנחנו לא נמצאים בישיבת הר ציון, שרים לך דודי, רוקדים ביחד. אבל sometimes more is less and less is more. לפעמים יותר זה פחות ופחות זה יותר. לפני כמה שנים, אשתי הייתה מאוד מאוד חולה. ממש סכנה נפשות. היינו בית חולים ביחד, ברוך השם כבר ביום 5, היא יצאה מהסכנה, אבל היא הייתה בית החולים. אז הגעתי לשבת, לשעות שבת יחד הייתה בית החולים. ונכנסתי להיכנס לבית החולים ערב שבת בארץ, כאילו כולם יוצאים מדאג' סיטי, זה ביטוי, דאג' סיטי זה איזו עיר קטנה באמצע המערב, וכולם יוצאים, כולם בורחים. אז כולם בורחים, כי הצוות שנשאר זה צוות מאוד מאוד מצמצם. אז הנהירה היא חד כיוונית. כולם יוצאים, ואני נכנס מסלסלה קטנה עם שתי לחמניות, ובקבוק קטן של יין, וקצת דגים, וכמובן לא היה לנו חדר פרטי, היה לנו איזו פינה קטנה עם וילון, וזה היה מאוד קשה לשאול כל השבת שם בפינה קטנה. ואני מגיע לפינה של אשתי, והיא נקטה את כל המקום, וקיבלה איזה פרח אחד, איזה אחות, או איזה שירות לאומית, בחורה שירות לאומית חילקה פרח אחד, והיא אמרה לי, היא הציגה לי את הפרח, והיא אמרה לי, זה היה החוצה הלבנה שלנו השבת. כי זכרנו את הסיפור של רב מיטל. שנינו התחלנו לבכות, ונזכרנו ברב מיטל. אז כל אחד בשלו, כל אחד במקום שלו, מלון, חדר, לא משנה. שבת בא, השכינה באה, גם בבית מדרש של ישיבת הר ציון, גם בחדר, גם במלון, גם במחנות אושוויץ, גם בבית חולים, לא משנה, כל אחד מחליט האם לקבל את השכינה, ולהפוך את זה לשבת, ולקבל פני השכינה, וכמובן צריך לבוא מתוך הלב העמוק והדמיון העמוק. אוקיי? אז קצת דברי התעוררות לקראת שבת מיוחדת.